עצב היום. שלום, שלום, שלום לכם. ברוכים הבאים לבקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם. אנחנו במהדורת ימי בין המצרים, מתחזקים כאן עם הרבנים שלנו ומרבים באהבת חינם. לא לפני שגם נרבה אהבת חינם ונודה לצוות שלנו בתחנות הרדיו השונות. אז שלום למנדי אור בכל חי, דוד לוין בג'רור טדיו בניו יורק, קטי קלר חיפים יוהנסבורג, דרוג לויברמן טוקר FM, דורון לסרי ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן באולפני בקצב היום, ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אברהם ישחקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני. אנחנו יוצאים לדרך.
בקצב היום, בקצב היום.
נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
היי, שלום רב לכולם. רבותיי מבין המצרים, ימים של דין, ימים של גבורות, ימים קשים, ימים של אבלות, ואבלות רק הולכת ומתעצמת. אם יקרבנו ליום הגדול, ליום ראש חודש אב, חודש אב שמזלו אריה, כמו שאומר הפסוק, דוב עורב הוא לי ארי במסתרים, כך אומר הנביא ירמיה. ורבותיי, עם כל הצער הזה וכל הכאב, אנחנו רוצים לעמוד על איזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי המזמור שקוראים בימים הקשים זה מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. מה זה רבותיי? דבר כזה כואב, דבר כזה מזעזע. מזמור לאסף, שואלת הגמרא. קינה לאסף מביילה. מה זה מזמור לאסף? בוא נדמיין לנו שאדם אחד, לא עלינו, לא אף אחד מעם ישראל, הילדים שלו נהרגו באיזו תאונה דרכים או איזו מלחמה, והוא נמצא עכשיו בלוויה, והוא רואה את הגופות של הבנים שלו, מוביל ממש בידיו את הבנים שלו לקבורה. פתאום מגיע אדם אחד ומתחיל לשיר לו, היי, הבנים שלך מתו, לא, לא, לא. אסף, אתה חכם גדול, אתה אדם גדול, אתה אדם אדיר, אתה מוצא לומר מזמור לאסף? תבכה, תתייפח, תגיד קינה לאסף, בכי לאסף, צער לאסף. מה זה מזמור? מה למה שייך כאן מזמור בכלל? אמרו חזל דבר גדול. משל למה הדבר דומה? למלך אחד גדול שהיה לו בן. הבן הזה אמנם היה בן טוב, אבל יום אחד הכעיס בצורה נוראה את אבא שלו, ואב כל כך כעס עד שהוציא מהפה, זרקו על הבן את האבן הגדולה הזאת. מיד מסתכלים כולם, אוי ואבוי, זה גזר דין מוות לבן של המלך, מה עושים? אבל יצא הגזרה. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה עושים? חייבים לזרוק את זה, הרי שגריה שיצא מפי השליט, המלך לא יכול לחזור בו. גזר דין מוות, נגמר הסיפור, אבל מידך כיסא הוא לא רוצה להרוג את בנו. מה עושים? עד שהגיע חכם אחד, אמר לו, אדוני המלך, ישנה עצה. איך תוכל גם לזרוק עליו את האבן וגם לא להרוג אותו? מה אני אעשה? מרקח את האבן, תתחן אותה. ממש, תעשה ממנה חצץ. ובכל פעם תזרוק קצת קצת על הילד, עד שתשלים את האבן כולה. משל נוסף, אומרים חזל, היה איזה מלך אחד גדול. המלך הזה הגדול, מלך אדיר, היה לו בן שהכעיס אותו. הכעיס אותו כל כך, עד שהמלך בחמת זעם הגיע לארמון של הבן, של הנסיך שלו. שרף, השמיד את כל הארמון, את הכל. הגיעו אנשים, החלו לבכות, הארמון של הנסיך עלה באש, נגמר, הלך הארמון. הגיע אחד מן היועצים, והחל לשמוח, לשיר, לרקוד. אמרו לו, מה אתה שר? הנסיך הלך לארמון, מה זה, מה נעשה? הנסיך הפסיד פה מיליונים, למה אתה שמח? אמר, ברוך השם שהלך הארמון כפרה, והבן של המלך קיים. בכעס של המלך, הוא יכל להרוג את הנסיך בעצמו, העדיף לקחת כפרה את הארמון, אבל שהבן יישאר. רבותיי, בורא עולם, חס וחלילה, בחמת זעם, החריב לנו את בית המקדש, חס וחלילה, חס ושלום. הרי אומרת הגמרא מסכת שבת, כל הכועס ומשבר כלים בחמתו, יראה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה, ואף אחד לא מדמיין להגיד דברים כאלה כלפי שמיא, חס וחלילה. אלא מה? כאשר יעשה רב את בנו, השם אלוהיך מייסר רקע. תבינו, חודש אב מלמד על אבא. אבא הוא אבא רחמן, אבא אוהב, אבל אבא חייב להיות מחנך. אב שלא יחנך את בנו, אין לך אכזריות גדולה מזו. רבותיי, אין יותר אכזריות מאבא שנותן לבן שלו לעשות מה שהוא רוצה. בוא נדמיין ילד שהולך להכניס את היד שלו לתוך האש, ואבא אומר, נו, תעשה מה שאתה רוצה, ילדים, תן לו. או איזה ילד שרץ לכיוון הכביש ואב משחרר אותו, מי יעלה על הדעת לעשות לעשות כזה דבר. האבא מיד יעצור, רגע בן שלי תעצור, אבא אני רוצה אז מה? בשבילך לטובתך אני אעצור אותך. רבותיי בורא העולם, אבא שלנו, אמנם זה זמנים של דין, של גבורות, של הגבלות, אבל זה לטובתנו. בורא העולם כתב בברית שהוא חתם איתנו בהר סיני בתורה הקדושה שתי פרשיות, פרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא, בהם כתובים הכללות בצורה מזעזעת, אבל זה לא להרע, זה רק בכדי שנוכל להישאר עם ישראל. אומרת הגמרא ביומה בדף ת', בית ראשון נחרב בגלל שלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אומר בורא עולם, מה קורה פה? אם ישנם, אני יודע, בית המשפחתי מתפורר, אם ישנה עבודה זרה, אתם עובדים עצים ואבנים, אם ישנם רציחות, אתם הורגים את עצמכם. הגיע הזמן לעשות מעשה מזעזע, להחריב את הבית, דינים, אבל להציל את עם ישראל. רבותיי, החודש הזה זה חודש של דינים, שנה מלשון חוזר ושונה, אותה השפעה חוזרת, שלא נדע מצרות, אם אדם רק יסתכל, ישים אל ליבו, מתחילת בין המצרים עד היום, כמה אנשים לא עלינו טבעו, כמה אנשים לא עלינו אף אחד מעם ישראל, נפלו מבניינים, נהרגו בתאונות דרכים, כמה אסונות, מבצעים צבאיים, בלגנים, מלחמות, טילים, עפיפונים, לא יודע מה, הכל בין המצרים, ימים לא פשוטים בכלל, עד כדי כך. רבותיי, החודש הזה אמרנו חודש אב, מזלו אריה. אריה רבותיי, אמרנו אותי אותי רעה, זה פחד, אבל אריה עולה גימטריה 216. 216 זה בדיוק המילה גבורה. גבורה. הגבורה, הדינים נמצאים בחודש הזה בדיוק, אז אריה זה אותיות גבורה, זה גם 216. מה זה 216? שימו לב לסוד גדול רבותיי, שבורא העולם בא לברוא את כל העולמות, הוא ברא לנו מהלך של 12 חודשים בשנה, ובכל יום ויום מאיר לנו שם השם בצורה אחרת. לדוגמה בחודש ניסן שם השם הוא ישר האות י' ואחר כך האות ה' ואחר כך האות ו' ואחר כך האות ה'. חודש אב מתחיל בצורה הפוכה, קודם כל האות ה' אחר כך האות ו' ואחר כך האות י' ואחר כך האות ה'. זאת אומרת, שם השם מתחיל בחודש הזה להאיר בצורה שהיא לא בצורה הטבעית, לא כמו שאמור להיות, אלא הפוך. אז מה עושים? זה הפוך, זה לא לפי הסדר. אבל הסוף של האות י' והאות ה' זה מתיישר. תחילת החודש דינים. מה זה תחילת החודש? תחילת החודש, תשעת הימים. הימים הקשים, הימים הנוראים, אותם תשעה ימים. כמה שעות יש לנו בימים הללו? תשעה ימים, קח את הספרה 9, תכפיל אותה ב-24 שעות ביממה, לכמה אתה מגיע? 216. הנה אריה. אריה ישאג, מי לא יירא פחד, תשעת הימים. כמו שאומר הנביא, דוב עורב הוא לי, אריה במסתרים. רגע, רגע אחד, תפתח מגילת איכה, מה כתוב? אריה. למה אתה אומר ארי? הרי כתוב אריה. למה? כי ביום של תשעה באב, בשיא הדינים, בשיא הגבורות, בשיא הפחד, בדינים הקשים ביותר, חמש שעות האחרונות של תשעה באב, פתאום יורדת האבלות אחרי חצות יום, אם כבר מתפעלים מנחה, אחר כך קמים, יושבים, יורדת מעט האבלות, למה? אומרים חזל, בחמש שעות האחרונות של תשעה באב, נולד משיח. רבותיי, נולד המשיח. מתוך החושך הגדול יוצא אור אדיר. אתם יודעים שלוקחים זרע קטן, שמים אותו באדמה, הזרע נרכב, מת, מאבד את החיות שלו. ומתוך הריקבון הזה עולה וצומח. עד כדי כך. כמו שאומרת הגמרא במכות דף חפתלת. מספרת לנו על רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא שהם מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטי היוצא בריחוק 120 מיל, החילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. תחשבו מה קורה פה. רבי עקיבא, מה אתה צוחק? זה לא זמן לצחוק. למה אתה צוחק? אמר להם, רגע, למה אני צוחק? למה אתם בוכים? אמרו לו, הללו עובדי כוכבים שמשתחווים לעצבים וכתרים לאלילים, יושבים בטח ומשקט, ואנו, בית אדום רגלנו, שרוף באש ולא נבכה? בית המקדש נחרב והם שמחים וצוהלים. אנחנו בוכים. אמר להם, לכך אני משחק. ומה אם לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם הגויים יושבים ככה בבטח ושמחים, ושרים והכל, אז מה יקרה איתנו? עוד מעט אנחנו ניגאל ויהיה לנו שמחה אחת גדולה. פעם נוספת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר צופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שהיה יוצא מבית קודשי הקודשים. תבינו טוב, מקום כזה קדוש, מקום כזה אדיר, רואים שועל מהלך שם, החלו מיד הם בוכים. ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום כזה שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, כהן גדול שהיה נכנס בקדושה ביום הכיפורים, אם היה חושב מחשבה אחת בתלה, והוא היה נשרף במקום. שואלים ילכו בו, דבר כזה? דבר מזעזע, כמו שאומרת המגילת איכה, על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו, לא נבכה? אמר להם, לכך אני משחק, למה? כתוב בישעיה, אומר הקדוש ברוך הוא, והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? מה הקשר? הם לא היו באותה תקופה. הרי אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב את נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בירושלים אם תהיה. והר הבית לבמות יער. זאת אומרת, הכל ילך, הכל יחרב, נגמר. חורשים את ירושלים. החורבן הגדול, הצער הגדול, החושך הכי גדול ומזעזע. ובזכריה מה כתוב? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. איי איי איי, אומר להם רבי עקיבא, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שמה לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע, אין לי ספק בכלל, שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אומר להם רבי עקיבא, תדעו לכם, חברים יקרים, חכמים, בכדי שהצמח יצמח, קוברים אותו באדמה ונרכב. יש חושך גדול, אתם רואים אריה, אתם רואים דינים, אתם רואים גבורות, אתם רואים איסורים. מה אני רואה? אני רואה את צמיחת הגאולה, אני רואה את הניצנים הראשונים, אני רואה את האור הגדול שקרה ובא אלינו. אתם רואים דוב תוקף, אני רואה אריה. זה נראה דינים, זה נראה פחד, אבל מהפחד הזה הגדול אני רץ לידיים של אבא, ואבא מרים אותי, מחבק אותי, שומר עליי, אוהב אותי, ובמהרה בימינו גואל אותי גאולת עולמים. רבותיי, אנחנו נצא מהפחד הזה מהימים הללו, להתקרב לבורא עולם, כמו שאמרו גדולי ישראל, כל רודפיה השיגו בין המצרים, מי שירדוף את בורא עולם יבוא אליו, אבא, אני יודע שזה רק חינוך, קרב אותי אליך אבא, בחסד, ברחמים, באהבה. אנחנו כולנו נזכה לראות בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים את בניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר בוטה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור ונהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב
הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא איש המרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו.
אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא איש המרחק בקצה. בתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו.
אפילו שעשינו משהו רע,
הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח,
מושיט ידו לעזרה
את הכיף ולשוב אליו.
אפילו שעשינו משהו רע,
הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח,
מושיט ידו לעזרה
ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו.
להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.
אפילו שעשינו משהו רע,
השם, השם מלך מלכי המלוכים, ובכי נבואי אליך השם, השם מלך מלכי המלוכים, ובכי נבואי אליך השם, השם מלך מלכי המלוכים, ובכי נבואי אליך השם, השם מלך מלכי המלוכים. הויד שתכונני, בואי וסי ישמעת פילוסי, בואי והפיר תכינוסי, תכינוסי. ילך השם מלך, מלך מלכי המלוכים, בואי מלך מלכי המלוכים, בואי שתכונני, בואי וסיש מטפילוסי, בואי והפיר דחינוסי, דחינוסי. ילך השם מלך, מלך מלכי המלוכים, בואי מלך מלכי אליך השם,
השם מלך מלכי המלוכים ובחיים נובוי אילךו השם השם מלך מלכי המלוכים וסי ישמע תפילות סי אוי ואפים תכינו סי ילך השם מלך מלך מלכי ים לא בוכים אוי מלך מלכי ים שתכונן אוי בסי ישמע תפילוסי אוי והפים תכינו סי אליך השם מלך מלך מלכי ים לא מוכים אוי מלך מלכי ים לא
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל הרב אברהם סגל, שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים, אתמול סיפרנו סיפור מרגש מיהודי בדטרויט שעשה כזה קידוש השם בזכות שהוא עשה מעשה חסד עם זאתי שמנקה אצלו בבית שהייתה גויה וזה הביא כזה קידוש השם בעולם שעיתונות שהבן שלה היה עורך שלה היה כותב לטובת כלל ישראל. היום אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש מאוד שיש הרבה מסרים חינוכיים, הרבה כלים חינוכיים. תקשיבו לסיפור שקרה בארצות הברית בתקופת השואה. אני אספר לכם עם שמות. הסיפור הזה סופר על ידי יהודי בשם אלי סטפנסקי. אני שמעתי את זה מרב נחמן סלצר, ואלי סטפנסקי שמע את זה מהחייל שקראו לו מילטון קריימר. אדון קריימר היה חייל בצבא ארצות הברית בתקופת השואה, והוא התגייס לצבא של ארצות הברית כדי לעזור בתקופת המלחמה, וישלחו, ולפני שהוא יצא לקרב, הוא היה צריך חיזוק, הוא היה יהודי שומר שבת, יהודי מניח תפילין, והוא נכנס לאדמו"ר מלובביץ', אדמו"ר מחב"ד, הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, והוא נכנס אליו ואומר לו, רבי, אני התגייסתי, אני בצבא של ארצות הברית, מה לעשות, תפילין, שבת? אומר לו הרב הרייץ, תקשיב טוב, אתה מקפיד על התפילין יום יום, לא מוותר, מניח תפילין אפילו בשדה קרב, אל תוותר, תהיה עקבי, תקפיד על זה יום יום. אומר היהודי קריימר, אבל איך אפשר בצבא, זה מאוד קשה. אומר הרבי, אני אתן לך ברכה, תלך, תקפיד, אתה תהיה מסוגל ובעזרת השם תצליח. טוב, יהודי קבל ברכה, הוא מבין שזו משימה לא פשוטה, הוא הולך להיות עם חיילים מטקסס ונורת דקוטה, שבחיים לא ראו יהודי בכלל, ומי מדבר מה זה תפילין, זה לא יהיה משימה פשוטה. וכמובן, לילה הראשונה, בצבא, הוא כמעט לא סגר את העין. הוא רק חיכה עם עסקית תפילין, שיבוא לבוקר ברגע שאפשר להניח תפילין, שהחיילים עדיין ישנים, הוא יקום מהר, יעשה ברכה, יניח תפילין, יתפלל קצת, עיקר שלא יראו אותו, שלא יצחקו עליו. והנה מגיע ממש ברגע של הנץ שיכול להניח תפילין, הוא קם, נוטל ידיים, אומר את הברכות, מהר רץ לאיזה פינה, לוקח את הסקית השחורה של התפילין, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מאחורי למשה קדשנו ממצווה איסו וציוונו להניח תפילין, אחרי זה על מצווה תפילין, ואומר קריאת שמע, בינתיים הוא רואה שכולם ישנים, וכך 18, וברוך השם רוצה שהכל עבר בשלום. נו, ברוך השם. למוחרת, כבר, הלילה שני כבר, כן כבר יותר ישן, ושוב קם מוקדם, רוקח את התפילין, לך עוד פעם לפינה, הוא רק מתחיל לברך, אשר קדשו לו מצווי זה בצלו להניח תפילין, פתאום, צרחות בחדר, כל החיילים קמים על המיטות, מתחילים לצעוק, ולעשות וצוק עליו ולעשות כל מיני קולות מוזרים, ואחד צעק, מה אתה יהודון? לא יכול להיות, יהודים יש להם קרניים. וקיצה עשו ממנו צחוק ופרח, וכולם צוחקים, יהודון יהודון. הוא חשב, אם יכול לפתוח חור באדמה ולהיכנס למטה, הוא עושה את זה. אבל הוא הבין שיש פה ניסיון, הוא חייב להיות חזק, אסור לו להישבר. והוא המשיך, והם ממשיכים לצחוק, ולעשות כל מיני צפצופים, וקולות, וצחוקים, ומביישים אותו ממש בושות איומות. ואם אתם חושבים שזה רק היה באותו בוקר, וככה זה המשיך כל בוקר, הם קמו וצחקו עליו, והופך להיות קומדיה של כל הפלוגה שם, לא רק בבוקר, אלא כל הזמן צחקו עליו, הוא הפך להיות הצחוק של הפלוגה. אבל הוא החליט, זה אתגר, הוא קיבל עצמו את המצווה בעקשנות, בעקביות, קיבל ברכה מהרבי, ולהמשיך את זה, וזה מה שיציל אותו. וכך הוא ממשיך להניח תפילים במסירות נפש, וממרים את חייו, כל הזמן צוחקים עליו. תשמעו הורים יקרים מה קרה. לקחו את הפלוגה הזאת והם נסו, הם תהיו צריכים להגיע לאירופה לאיזה מקום, ללחום נגד הגרמנים. והם נמצאו באיזשהו מקום, שהם נמצאים בתוך חפירות, קוראים לזה באנגלית פאקסולס, כאלה חורים שכמו שואל נכנס שם, ועד יבור זעם שהפיצוצים יפסיקו. מחכים, מחכים, זה שעות של פיצוצים, הם מפחדים לצאת מהמקום, ואחרי שפתאום נגמר ההפצצות, הם מתחילים לצאת מאחורים, ופתאום הם רואים, שומעים מרחוק, ככה מישהו זז בין העיצים, כולם שמים את הרובים ברגע, אותו רגע לראות, ואז פתאום הוא, לא, אל תראו, אני אחד ממכם. זה היה חייל אמריקאי, הוא דיבר איתם באנגלית, ואז הוא יוצא מאיזה חור אחר, מה קרה, איפה אתה הגעת לפה? הוא אומר לי, תשמע, מצב ביש, הגרמנים עשו מערב פה, ועוד רגע יכולים לפציץ רחמנה לצנת כל החבר'ה פה. הם היו בהלם, לא ידעו מה לעשות. ואז הוא, אותו חייל, אומר להם, רגע, מה אתם נבלים? יש לנו את קריימר פה, היהודי מילטון קריימר. בוא נקרא לו. יש לו את התפילין. באנגלית קוראים לזה פלקטריז. את הרצועות השחורות, שירביש את זה, ויתפלל לאלוקים שלו. איך אומרים אמריקאים? God we trust, כתוב על הדולר. ואז קריימר, אם הוא רוצה לנקום בהם, זה היה הזמן. אבל יהודי לא נוקם, בפרט שהוא עצמו בסכנה. הוא אומר, מה אתה רוצה שנתפלל? הוא אומר, אין לנו ברירה, רק אלוקים יכול לעזור לנו. ואז קריימר מוציא את השקית, אותו קריימר, שתמיד היה מוציא, צוחקים ממנו כולם, עיניים תלויות, הוא מניח את התפילין, מברך, תפלל לקדוש ברוך הוא, כמו שלא התפלל בחיים שלו, דמעות של איש. הוא אומר, תפללתי כמו שלא התפללתי בחיים שלי. ולא יודע כמה זמן התפללתי. ואז שואל אותו אלי סטפנסקי, ונו, ומה קרה? הוא אומר, אתה לא רואה שאני מספר לך את הסיפור? אני לא יכול להגיד לך. התפללתי הרבה זמן, עם דמעות, כאלה שבחיים לא התפללתי. אבל פתאום הגיע איזשהו מטוס מאמריקאים, הפציצו את כל הגרמנים. זה היה נס של פשוט תחיית המתים, אין שום הסבר רגיוני. היינו במקום נידח, אין מושג איך הם ידעו מאיתנו. ברור שזכות התפילות, בזכות התפילין. ואז כולם, מאותו יום, הפכתי להיות הירו, גיבור של הקבוצה. לא רק שאני הנחתי תפילין, הם תומכו בי, אלא הפכתי להיות הגיבור שכל הזמן הרקדו מסביבי, כולם ביקשו ממני סליחה, וכולם ביקשו ממני ברכות, וכולם רק ניסו להיטיב לי והביא לי מתנות, כי בעצם הצלתי את החיים שלהם בזכות התפילות. אם אתה חושב, אומר לאלי סטפנסקי, מילטון קריימר, שבזה נגמר הסיפור, המלחמה נגמרה, אנחנו חזרנו לארצות הברית, כל הגויים האלה המשיכו איתי קשר, והמשיכו להתקשר אליי. ואני רוצה להגיד לך שהם התקשרו, ולא טרקתי להם את הטלפון, הבנתי שהם מתקשרים שהם במצוקות, פעם זה אין לו כסף, זה אין לו פרנסה, אין לו שום בית, וכל פעם אמרו לי, קריימר, קח את הרצועות השחורות, התפילים ותתפלל ללוקים שלך, זה יכול לעזור לנו, וכל פעם התפללתי. חלק גדול מהם כבר היום לא חיים, אבל יש בודדים שעדיין חיים שומעים איתי קשר. הורים יקרים, הכל בזכות. חייל אחד החליט לשמוע בכל חכמים, כמה צריכים היום להחדיר אמונת חכמים. ברכה של צדיק, מילה של צדיק, בקשה, יהודי גם הקפיד על מצווה בעקביות. זה מסר אחד. רק האקשן יצליח, המעגון מבילנה, העקביות, ההתמדה, הכוח הרצון. בנוסף, לא להתבייש מפני המליגים עליו. זה הסיף הראשון משולחן ארוך היום. כל אחד מפחד מה יגידו, מה יגידו. צריך להגביר את היבי, יגבל ליבו בדרכי השם. אבל יש פה, חוץ מאמונת חכמים, חוץ מזה שיש עניין של עקביות, כמה שזה חשוב במצוות, חוץ מעניין הזה ש... אדם צריך להגביע ליבו בדרך השם ולא להתבייש מלהליגים. יש פה את הכוח של התפילין, ויראו כל עמי הארץ, ויראו ממכה, כוח התפילין, חיבור לבורא עולם. יש את הכוח של התפילה שהוא התפלל, שכל תפילה שיהודי, בפרט בעת מצוקה, הקדוש ברוך הוא שומע. המסע חסד הוא לא נקם, אלא הוא דאג גם באותו רגע וגם המשך לעשות חסד. ומי מדבר על הקידוש השם שהוא עשה? הורים יקרים, לפעמים הם דברים קטנים, אנחנו יכולים לעשות מהפכות. תראו כמה מסרים חינוכיים ואיזה קידוש השם יצא מזה. בוא אנחנו בימים האלה נקבל, לשפר גם תפילות, גם חסד, גם קידוש השם, גם אמונת חכמים, תפילין, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובעזרת השם, התפילות האלה יעלו למורמים, ויביאו לנו את הגול צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב עמיהוד סלמון.
בקצב היום, בקצב היום. Oh, my knees.
אלוקי אלוקים. אנשי אמס זה רק הוידש בהשם ויקים. אם מאירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבי ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה. אם מאירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבי ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה. אם מאירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבי ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה. אם מאירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבי ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה.
וזכאי ני לגדי שיימס זרע קודש בהשיים דבקים. וזכאיני לגדיל בונימים נאיבונים חכומים מנבובו בונים. אוי 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 השם מראי אלוקים עם שיימס זה רק קודש בהשיים ויקים.
אם מהירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבים ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה. אם מהירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבים ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה.
אם מאירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבים ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה. אם מאירי מסוואי לו בתוילו עם עשים תויבים ובכל מלך סבוי דס אבוי אלה.
בכל מלך סבוי דס אבוי אלה.
בכל מלך סבוי דס אבוי
וגליך עליי עברו כל משבריך עליי עברו כל משבריך וגליך עליי עברו כל משבריך עליי עברו.
da 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 da
oy 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 oy
da 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 da
oy 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 oy
da da wa
oy 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 oh oh
pa da pa da wa
וגליך על היבר כל משבריך על היבר חף על פיך רק אליך
שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהוד סלמון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינה שלנו אנחנו סוקרים את פרשיות ספר במדבר וממקדים את המסרים גם לימים האלה, ימי בין המצרים, בהם אנו מציינים את חורבן בתי המקדש. חטא המרגלים שמופיע בפרשת שלח שבספר במדבר קשור קשר הדוק עם הימים הללו. על פי חז"ל, אותו לילה שבו חזרו המרגלים וגרמו לעם ישראל במדבר בכי, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אומרים חז"ל, אותו לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, לא הייתה לכם סיבה לבכות, ואני קובע לכם בכייה לדורות, ואכן בלילה הזה, בתשעה באב, בתאריך הזה, חרבו לא בית מקדש אחד, אלא שני בתי המקדש. ולכן תאריך שזכור כמועד לפורענות בתולדות העם היהודי. ניתן לומר שמכל חטאי המדבר, החטא הטראומטי ביותר היה חטא המרגלים. הם חטאו גם בעגל, מתוננים, מתאבים, עדת קורח, חטאו גם בערבות מואב, אבל החטא שהותיר את העונש החמור מכל, היה חטא המרגלים. עד אותו אירוע של המרגלים, למרות כל החטאים הקודמים שלהם, הם היו אמורים להיכנס לארץ ישראל. אבל בעקבות החטא הזה, הם נענשו, נגזר עליהם שאותם אנשים מגיל 20 שנה ומעלה לא יזכו יותר להיכנס לארץ ישראל. הם ינדדו 40 שנה במדבר, ורק אחרי 40 שנה הבנים שלהם, הדור הבא, יזכה להיכנס ולרשת את הארץ. הזכרנו שלפי רבי אברהם מבן עזרא, דור יוצא מצרים התחנכו על ברכיה של העבדות. הם היו, פיתחו מנטליות של עבדים, לא האמינו בעצמם. הם היו אנשים שסבלו מחוסר ביטחון עצמי. אם היו נלחמים על ארץ ישראל, הם היו מנצחים. אבל כיוון שהם לא האמינו בכוח שלהם, וחששו להילחם על ארץ ישראל, נגזר עליהם להישאר כל ימי חייהם במדבר, ורק בניהם שגדלו, שיגדלו כבני חורין, כאנשים חופשיים, יהיה להם מספיק אומץ להילחם ולנצח במלחמה על הארץ. הרעיון הזה מתחבר לפירוש של רש"י. רש"י בפרשת דברים עומד על כך ששם מבואר שהרעיון לשלוח מרגלים היה רעיון של העם. זו הייתה יוזמה של עם ישראל שניגשו למשה, ותקרבון אליי כולכם ואתומו נשלחה אנשים לפנינו וכולי, ומשה הסכים איתם ומעיד על עצמו, והייתה בעיני הדבר ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת. ורש"י שאנחנו מציינים השבוע בכ"ט בתמוז 914 שנים לפטירתו, הוא עומד על כך שלכאורה בפרשת שלח כתוב שלח לך אנשים, זו הייתה בעצם בקשה אלוקית, והנה כאן משמע שזה בקשה של העם. אומר רש"י, זו הייתה יוזמה ישראלית, יוזמה של העם. הם ביקשו ממשה, ומשה נמלך בשכינה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אמרתי להם שהיא טובה הארץ, אבל אם הם מתעקשים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא ירשוע. הרעיון לשלוח מרגלים נולד בחטא, ביוזמתם של העם. הקדוש ברוך הוא לא אהב את הרעיון, אבל כיוון שהם ביקשו, אז הוא מאשר לשלוח מרגלים, הם אכן נכשלו במרגלים. מה שמוזר שמשה מעיד על עצמו, והיטב בעיניי הדבר. זאת אומרת שגם הוא הסכים שזה רעיון טוב. אז אם כך, למה הוא מוכיח את עם ישראל בספר דברים על כך שהם שלחו מרגלים, אם הוא בעצמו מעיד שזה היה רעיון טוב בעיניו? אומר רש"י דבר מעניין. ניתן לעצמנו אדם שמוכר את הרכב שלו, ובא לקוח שמתעניין. הלקוח שואל את המוכר, האם לרכב יש בעיות, תקלות שאני צריך לדעת? אומר לו המוכר, לא, שום תקלה. הלקוח מנסה לבדוק האם באמת המוכר מסתיר משהו, האם הוא מסתיר איזה פגם ברכב. שואל אותו המתעניין, אני יכול לבדוק את הרכב בנסיעה, בעליות? אומר לו המוכר, כן, אין בעיה, תבדוק אותו בעליות. אני יכול לבדוק את הברקסים בירידות? אומר לו המוכר, אין בעיה, תבדוק גם בירידות. שואל המתעניין, אני יכול לקחת את הרכב למכון בדיקה, לעשות לו טסט? אומר לו המוכר, בשמחה רבה, אני לא מסתיר שום דבר, אתה יכול לקחת אותו לבדיקה בכל מקום שתרצה. הלקוח שרואה שהמוכר לא חושש שיבדקו את הרכב, אומר בליבו, כנראה שאין מה להסתיר. אז הוא מוותר לבדיקות, משלם ולוקח את הרכב. כיוון שהוא רואה שהמוכר משדר ביטחון עצמי ברכב שלו, שהוא מאמין שאין שום תקלה, אז הוא אומר, אם כך, כנראה שבאמת אין סיבה לבדוק יותר מדי, והוא אכן רוכש את הרכב. אומר רש"י, זו הייתה האסטרטגיה של משה. גם הוא לא אהב את הרעיון לבדוק את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהיא ארץ טובה, שאנחנו ניכנס, נירש אותה, מה יש לבדוק? רק הוא ידע שאם הוא יגיד לעם שלא כדאי לשלוח מרגלים ולבדוק, יחשבו האנשים במחנה ישראל שיש לו מה להסתיר. אם הכל טוב, מה אכפת לך שנבדוק? לכן כאשר הם באו אליו עם היוזמה הזאת, הוא עשה את עצמו כאילו הוא שמח על הדבר. הוא עשה את עצמו כאילו הוא אוהב את הרעיון. הוא אמר להם, אין שום בעיה, רוצים לשלוח מרגלים? בוא נשלח מרגלים. בליבו הוא קיווה שכיוון שהוא מראה להם כל כך הרבה ביטחון עצמי, שאין לו מה להסתיר, אז אולי הם מיוזמתם יוותרו על הרעיון. למזלם הרע, הם לא ויתרו על הרעיון, והם אכן רצו לבדוק ושלחו את המרגלים, שאכן יטעו אותם ויפילו אותם וגרמו להם לחטא הזה, חטא המרגלים. רבי יעקב קרנץ, מי שמכונה המגיד מדובנה, בספר שלו, משלי יעקב, הוא מבאר בדרכו האופיינית על ידי משל. הוא מספר על אדם שחולה, חולה מעיים, שהזמין רופא לביתו. הרופא בודק אותו ומבשר שיש לו רפואה למחלה. אלא שכדי לרפות אותו, הוא צריך להרדים אותו ולעשות לו ניתוח. אומר לו הרופא לחולה, לא רק זה שאני מאמין שאני יכול לרפא אותך, ריפאתי באותה צורה את ידידך, חבר שלך, עם מחלה דומה, בעזרת הניתוח הזה. החולה רצה לדעת בדיוק מה אתה הולך לעשות לי בניתוח. תסביר לי, תפרט לי כל פרט מה קורה בניתוח הזה. הרופא אומר לחולה, תקשיב לי, כדאי לך שלא תדע. אל תחקור, תסמוך עליי, יהיה בסדר. אומר לו החולה לרופא, אם אתה לא הולך לספר לי מה הולך לקרות בניתוח כל פרט, אני הולך לברר אצל השכן שלי, אצל החבר שלי, זה שאתה אומר שאתה עשית לו את הניתוח וריפאת אותו, אני אשאל אותו, מה בדיוק קורה בניתוח הזה? אומר לו הרופא, אתה צריך לסמוך עליי, אל תברר, ואל תלך השכן, ואל תברר אצל החבר שלך, אם לא תסמוך עליי ולא תיכנס לניתוח הזה בלי שאלות, אתה פשוט תמות מהמחלה הזאת. האנשים שהיו עדים לדברי הרופא, שאלו אותו, למה אתה אומר לו ככה? למה אתה מפחיד אותו? למה אתה כבר מאיים עליו שהוא ימות מהמחלה? מסביר להם הרופא, הניתוח המדובר הזה הוא מורכב מאוד. וכדי לנתח במקרה הזה, צריך פשוט להוציא את האיברים הפנימיים של החולה, לסדר אותם מחדש. זה דבר שעדיף לא לראות אותו בעיניים, כי כשרואים דבר כזה בעיניים, זה מפחיד מאוד. אומר לכן, אני אומר לחולה, בוא נרדים אותך. אני אעשה את הניתוח, אני בטוח בעצמי, בעזרת השם, יש סיכוי סביר שאני מרפא אותך. אבל אם החולה רוצה לדעת ורוצה להבין בדיוק מה עושה לו, מה עושה לו הרופא בניתוח, ואם הרופא לא מוכן להסביר לו, אז הוא הולך לשאול את השכן, את החבר שכבר עבר ניתוח דומה, מה בדיוק קורה בניתוח, כשהוא ישמע מה קורה שם בניתוח הזה, הוא לא יסכים בחיים להתנתח. אומר הרופא, לפעמים כדאי לא לדעת, כי כשאתה יודע, זה מאוחר מדי. כשאתה יודע, זה מפחיד מדי. אומר המאגי מדובנה, זה מה שמע הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תיכנסו לארץ ישראל, תלחמו עליה, אתם תנצחו. אבל העם רוצה לדעת בדיוק מה קורה בארץ, מול מה עומד להתמודד, איזה סוג של מלחמה, מי עומד מולו, איזה אנשים, איזה חיילים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, כדאי שלא תדעו. בואו תיכנסו, תלחמו, אני בצד שלכם, אנחנו ננצח. אבל העם מתעקש. העם דומה לאותו חולה שרוצה להבין בדיוק מה הולך לקרות בניתוח. וכיוון שהעם מתעקש, הוא שולח את המרגלים, המרגלים אכן רואים שם אנשי מידות, נפילים, בני ענק, רועדים מפחד. הניתוח הזה מפחיד מאוד. הם רואים מה הם צריכים להתמודד, הם חוזרים אל העם, והם מפחידים את העם, ובעקבות ההפחדה הזאת, גם העם רועד מפחד, וממענים להילחם על הארץ, הם בטוחים שהם לא ינצחו. אילו רק מסרו את עתידם ביד השם, בעיניים עצומות, אז הקדוש ברוך הוא היה נלחם בעבורם ועושה להם ניסים וגבורות, כמו שהוא עשה במצרים, במדבר. אבל כיוון שהם ראו בעיניהם את הסכנות הערובות להם בארץ, רפו ידיהם לחינם. לפעמים, החטא תמון בהתעקשות המיותרת של העם, או של האדם, שהוא רוצה דווקא לדעת כל דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, יש דברים שעדיף שלא לדעת. פשוט תסמוך עליי שאני אהיה שם לעזור לך. אם אתה מתעקש דווקא לדעת, לפעמים זה יהיה לרועץ.
הרב עמיהוד סלומון, תודה רבה לך עם הדברים הנפלאים הללו. אנחנו מסיימים את התוכנית ונודה לצוות שלנו, מנדי אור, דוד לוין, קטי קלר, דרור גלויברמן, דורון לסרי וארי גוטלף. ישראל שלמה ערך והפיק את התוכנית, עברה המשחק קובע לביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם כרגיל, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. אנחנו אם ירצה שניפגש כאן מחר, מהדורת יום רביעי בשבוע של בקצב היום. אני כבר מחכה.
בקצב היום, בקצב היום.